אסכם בקצרה מה שדיברנו בפעמים הקודמות, להוסיף עוד איזה קטע. דיברנו על הנושא הזה, שאני חושב שזה הנושא הכי, הכי מרכזי בסופו של יום, אפשר להתגלגל לכל הכיוונים, אבל הנושא הכי מרכזי שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, שהדור שלנו סובל מאיזה הניסיון של הדור שלנו. יש מצד אחד חשיפה מאוד חזקה למושג שלמות. אנחנו רואים כל הזמן דברים גבוהים, מושגים גבוהים, כל התראה כולו מול העיניים, רבנים, גדולי ישראל וכולו. וזה נותן תחושה כל הזמן ש... כל הזמן אתה צריך להתנצל ולשרוד ואין לך סיכוי. אתה כל הזמן במרדף להגיע לאותה פסגה שאתה רואה אותה מול העיניים. אתה לא מצליח להגיע אליה. כשאברך רוצה להגיד מה זה יום טוב אצלו, אז הוא אומר, ברוך השם, היום למדתי. ברוך השם, היום הייתי בסדר. בסדר, יכול לסלם וי. במקרה הטוב אני עושה וי לעצמי שבסדר, עברתי את היום חיובי. במקום כזה אין אפשרות בכלל לשרוד, כי האדם שלא יוצר לעצמו כל הזמן תחושה חיובית וטובה עם עצמו, הוא לא מסוגל לשרוד. תוצאה מכך, בדרך כלל אברך מגיע לאחת מהשתיים, כמו שאמרנו, אני מסכם את זה בקצרה כי אני רוצה להמשיך הלאה. אברך מגיע למצב, בדרך כלל, שנכנס בו עם הזמן שאתה מנסה, עם הזמן אתה מגיע למצב שזהו, זה החיים, זה מה שאני, יש איזה ייאוש פנימי שאתה כבר נכנע לפניו, אני לא אגיע לפסגה שציפיתי לה. וכאילו יש איזו השלמה עם המציאות הזאת. בעיה, חוץ מזה שהדבר לעצמו הוא חמור מאוד, כי אז אדם עוצר את ההתקדמות שלו האישית, המציאות היא שהנפש של האדם לא מוכנה להרגיש תחושה של החמצה, של ייאוש, של איזו תחושה של כישלון, והיא מחפשת איזה מקום אחר כדי למצוא את התחושה הטובה. אצל אברכים, הרבה פעמים, אני מדבר עכשיו רק על אברכים בעלי, לא הציבור הרחב שאצלם יש פתרונות הרבה יותר קלים. אברכים שהם רציניים, רוצים להתקדם, הרבה פעמים הם מצפים שאם לא פה את התחושה הטובה, לפחות בבית, שאני ארגיש תחושה טובה עם אשתי. והוא מצפה, ציפייה מאוד מאוד גדולה, שאשתו תיתן לו את התחליף של האכזבה האישית מעצמו. הוא אפילו יודע להגדיר אותה, הוא מצפה שאשתו מאוד תעריץ אותו, מאוד תכבד אותו, מאוד תחייך לו, מאוד תהיה סביבו כל הזמן, וגם את זה הוא לא מקבל, כי היא לא יכולה לעשות את זה. אין גם את האפשרות שהיא תעשה ברמה שהוא מדבר עליה, חוץ מעזרת השם תדבר בקיץ על הרעיונות, שסתם יש בעיות היום בהדרכה של נשים, אבל לפני הבעיות, בכלל, לא ש... ואז מתחיל עוד פעם תסכולים ומריבות ודיכאונות ועוד ניסיונות חדשים שאתה סוחב עם עצמך, לא טוב לך בכולל, לא טוב לך בבית. איך אמר לי פעם איזה רב, יועץ נישואין, אמר לי, באים הביתה את כל הבעיות של הכולל סוחבים לבית, והם לכולל סוחבים את כל הבעיות של הבית לכולל. אז ככה כל הזמן באיזה מעגל שלא נגמר ולא יוצאים מזה. הפתרון שדיברנו עליו זה קודם כל לדעת את המציאות שלנו בדור הזה ובדיוק מה נקודת ההתמודדות שלנו. אם אברך יצפה להיות את הפסגות שהוא מדמיין אותן, כשהוא אין לו סיכוי להגיע אליהן, אז אין לו דרך. הדור שלנו בדיוק זה הניסיון לדעת איך אני בכוחות שלי, ביכולות שלי, בכישרונות שלי, במושגים שלי, מסוגל להתחבר לפי מה שאני לעולם הרוחני שלי. זה ניסיון עצום, כי ככל שאתה נחשף לדברים איכותיים וגבוהים, יש לך שאיפה טבעית לרצות אותם, אז אתה כל הזמן בתחושה, אני לא בסדר, אני לא טוב, אני יכול יותר. ופה פשוט צריך לקחת דף ועט וללמוד את הנושא הזה, שאנחנו באמת באמת בדור הזה מוגבלים בדברים שפעם יכלו להגיע אליהם והיום אי אפשר להגיע להם, מה אפשר לעשות? זה מציאות. אז זה דיברנו פעם שעברה, שאנחנו צריכים להבין את היסוד הפשוט הזה שיש לנו חולשה, שבדורים יש חולשה מה שלא היה בדורות אחרים, חולשה בכוחות הנפש, חולשה בכוחות הגוף, חולשה בכל הנושא הרוחני, ואין מה לצפות להיות מה שהיה בדורות הקודמים. אין, זה לא מעשי בכלל. אז אחרי עבד פעם שעברה היה קצת תלונות, אני אפילו הגדלתי להגיד שאפילו ספרי מוסר שפעם למדו, בדורנו, הרבה מספרי המוסר הקיימים, לא מתאימים ללמוד לברכים עדיין לא צעירים, שבמקום שהספר מוסר יגביע אותך, בדרך כלל הספרי מוסר הביקורתיים, המוסר, מדבר, המוסר הביקורתי התובע, הוא בדרך כלל רק גורם להנמחה, לאיזה ייאוש, לתסכול, נחיתות, שלא מוסיף שום דבר בעבודת השם. אז אחרי שאמרתי את הדברים האלה, היו כאלה שאמרו לי שזה דברים חדשים, וצריך להביא מקורות לדברים האלה. אז הראשון שאומר את זה החזון איש, החזון איש אומר במילה ביטחון, אפשר לראות את זה בפנים, שבשביל שפלות הנפש לא יעזרו ספרי מוסר, זה לא טוב לקרוא ספרי מוסר, הוא אומר. אדם שהוא בשפלות, שלא טוב, שהוא שפל בעיני עצמו, שהוא לא בסדר, המוסר רק ימוטט אותו ולא יגביע אותו, אומר לי שום עניין לקרוא ספרי מוסר. מה אומר? מרד הרבה, תתרומם, תלמד חוכמה, תלמד מדע, תלמד תורה, שאתה תרגיש יותר גבוה, אז יש מה לדבר. זה החזון איש שאומר את זה בקצרה. הרב דסלר מעריך על זה יותר בארוכה, את הרעיון הזה שבדור הזה, שזה דור, בגלל שדיברנו, דור חיצוני, שהוא דור חלש יותר, גם ברוחניות שלו, גם בנפש שלו, הרב דסלר אומר, המוסר כמעט לא עוזר, הוא רק יכול לפעמים רק להזיק, המוסר התובע, הביקורתי, האומר לך עד כמה אתה גרוע, זה לא מתאים בדור הזה. יש, קודמים לזה, יש לי רשימה ארוכה, מי שרוצה, אבל אני מביא פה רק את הכיוון. יש את השתלמיד של חיים וולוז'ינר כבר, שכותב שבדורנו צריך לעבוד רק עם שמאל, רק עם ימין מקרבת, אין את השמאל דוחה בכלל. מאותו רעיון, כולם על אותו בסיס, חולשה ירדה לעולם. העבודה התובענית זה מאנשים שהיו מרוצים מעצמם, שהיה להם טוב עם עצמם, ושלא תרגיש מדי טוב, אומרים לך תלמד מוסר קצת לאזן את הכוחות. בדור שלנו זה מתחיל הפוך לגמרי, אנחנו מאוד לא מרוצים, מאוד לא טוב לנו, מאוד חדים, דאגות, מצפון, אכזבות וכולו. כך שהמוסר התובע זה רק יכול להרוס. אבל במערכת, מי שרוצה להיות בעלי אישור, שכל המוסר זה דבר על בסיס לאנשים מוצלחים שרוצים פשוט להזיר את היצרור שלהם. הוא אומר, אם זה מביא אותך לנחיתות, להשפלה, לדיכאון, אז בכלל מה לדבר. גם מבחינה הלכתית, אני רוצה להביא ככה שתי דוגמאות לנושא הזה, להראות את המציאות הקיימת הזאת, ולכן אני אומר, זה לא משהו אישי בי או במישהו מסוים. צריך לדעת את המציאות שאנחנו חיים בה. צריך לדעת את כללי המלחמה, איפה אנחנו נמצאים. יש הלכה בהלכת שולחן ערוך, שאסור מחורבן הבית, אסור לשמוע כלי נגינה. הלכה שנגד שולחן ערוך, תשס"ח נראה לי. שכתוב שבחורבן הבית גזרו לא לשמוע כלי נגינה. ואילו בדורנו אנו, אנחנו רואים שהנושא הזה לשמוע נגינה ונגנים ודיסקים וכולו, זה נושא נפוץ גם אצל הרוחים בני עלי, לאו דווקא זה. מה הפשט בזה? זה ממש נגד שולחן ערוך. ממש נגד שולחן ערוך, הספרדים זה עוד יותר גרוע. רמוד, מקל בזה, שיש עיתון שאולי זה רק בביתי משתנות. אבל שולחן ערוך ממש פוסק את זה כפשוט. זה דבר מאוד מוזר, כי מצד אחד זה ממש שולחן, זה ממש הלכה מפורשת, זה לא... ומצד שני, לא, היום אין הישג גדול מהדבר הזה. אז ראיתי כמה אחרונים שדנים בזה. המסר של כולם זה שכל מה שאסור את, הנגינה הזה לתענוג והנאה, ובימינו אנשים סובלים כל הזמן מעצבים, מחולשה, מדיכאון, יש איזו אווירה כזאת, זה לא איזה אדם פתאום יכול להיכנס לדיכאון. כל התרבות חיים שלנו יושבת ככה על בסיס כזה בלחץ, מתח כל הזמן, ותפקיד של הנגינה זה פשוט להרגיע אותנו קצת, אז לכן זה מותר. הייתי הרב בן ציון אבא שאול אפילו כותב שהוא הספרדים יותר מחמירים מזה. אז הוא אומר גם כן, אומר שבנות ונשים הרבה יותר קל, וגם זה לצערנו הרבה סובלים מדיכאון, עצבים, דיכאון לא צריך להיות במיטה עם שמיכה על הראש הרבה משקיעים, גם קורה הרבה פעמים, אבל דיכאון, אומר, ודאי מי שמרגיש מבסוט וזה, זה נכון, אני צריך להחמיר בזה, אבל אומר, המציאות מוכיחה, ראיתי שהרב רוזמן מרגיש שאפילו מדקדקים, מקילים בזה, וגם כן עובד על אותו תשובה, אותו בסיס, דורות חמישים, רפואיים, איזה דבר זה, מי רפואי, מי רפואי, מה אתה מבלבל? נגיד, אסור לשמוע, אתה יודע מה זה חומץ המקדוש, הנה נמצא פה מול הכותל, זה חמור, אין בית מקדש, מתפעלים על זה כל יום שלוש פעמים ביום, איזה מדבר זה, מה רפואים, כוחות חדישים, איזה משפטים אלה? תלמד נושא, והכל יהיה בסדר. לא, זה לא עובד ככה. זה צריך להיות המציאות, הגבולות. ולפעמים אתה מנסה להיות יותר חכם מעצמך, אז אתה טועה. אותו הלכה ראיתי גם כן, בריחות תפילה, כתוב ש... ברכה ראשונה, מי שלא מחווה, מי קראתי חייב לחזור, נפסק משולחן ערוך. אומר הרמו שבזמנים לא חוזרים, כי גם פעם שנייה כבר לא תכוון. ואחרי גם בגלל זה ראיתי כל האחים למעריכים שבזמננו קשה מאוד לכוון, ולא בזמננו כבר, דורות כבר, בזמן הגמור הכתיב שקשה לכוון. אבל אומר, גם בזמננו שמאוד קשה לכוון וכולו, אדם צריך לדעת לעשות מה שהוא מסוגל לעשות. ויוצא ככה. התרבות החילונית אומרת היום, המצב קשה ואין מה לעשות, פשוט תתייאש מראש ותזרום עם החולשות שלך, תעשה מה שבא לך, ויש להם את האייפון ואת כל הטכנולוגיה, פשוט תהיה להם מה לעשות, מה אתה עושה? זהו, זה המציאות. התעסקתי קפטרים עכשיו בתקופה האחרונה עם חילוניים, וכאילו זה פשוט להם, לא מברכים, אפשר להגיד את זה, אבל זה פשוט להם ש... מה פשוט, אמרתי את זה, נהג מונית, מה, לא בוגדים, מה אתה עושה צפות, אין כזה דבר, עזוב, בינינו, חרדים, מה, לא מוגדים, אותו רק כזה דבר, הוא אפילו לא שהוא, הוא לא הבין שיש אפשרות אחרת לחיות עם אישה אחת כל החיים ולא להסתכל על אישה אחרת. החושה, המציאות הזאת היא שאדם לא זה, פשוט ברור ופשוט להם שאין מה לעשות וזהו. אנחנו לא אומרים שמה פתאום, מה אתה משוגע, אתה נורמלי, מה אתה יודע מה זה אישה, איסו תירא דאורייתא, המשפטים האלה לא יעזרו לנו, כי גם אנחנו נמצאים על אותו בעיה. גם אנחנו נחשפים כל הזמן למראות בלי סוף, ואם התשובה תהיה כל הזמן תלמד מוסר ואתה יודע מה זה פעם אחת שמירת העיניים ואתה יודע מה זה פעם אחת זה, אתה יודע איזה גיהנום זה, זה יעורר לי כמה דקות, אבל זה לא ישחוק, זה לא רציני. מה אנחנו כן אומרים? אז אנחנו אומרים, צריך לדעת את המציאות קודם כל את החולשה שלנו, בשלב ב' צריך לדעת איך להתמודד עם זה. אמר לי זה עבר אחד, פעם שעברה, אמר לי תשמע, אומר דברים מסוכנים, כי בעצם אתה קצת מקל את המלאכה. במקום להגיד לבן אדם, תעבוד ותהיה רציני, אתה מכיר את המלאכה, אתה אומר, לא, אתה לא כזה גרוע. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה כל כך נפעל? מה, אתה נהיה חילוני מחר? כשאני אומר לך, אתה עכשיו, מה אתה חושב, תהיה חילוני עכשיו פתאום? אחרי ששמעת הסירה הזאת, עכשיו נהיה חילוני, כי התארת להיות חילוני. אמרתי, תירגע, אתה אדם רציני, אדם בנהלי, תעבור חיי רציני, אתה שאלה איך אתה רוצה להתקדם עם עצמך. אמרתי לו, זה נובע מחולשה. זה נובע מחולשה שאתה כאילו חושב, אתה חושב שאתה חלש, שאתה לא מסוגל, אז הם רק יגידו לך איזה זה. אני רוצה להביא עוד דוגמה מעשית מאוד, שנבין שמצד אחד קשה לנו מאוד לשמוע שאנחנו חלשים. אנחנו באופן טבעי רוצים להגיד, אל תבלבל, אני רוצה להיות רציני, אני רוצה להיות בן תירא, אדם רציני, תלמיד חוכם, מה צריך לסיפורים עכשיו שאני חייב להבין שאני חלש גם כן, ולא הכל אני יכול, לא רוצה לשמוע את זה. אתמול היה בחירות. שנים תמדתי את הדבר הזה. אמרו לי שהרב שטיינמן הנח מהבית שלו עד הקלפי ברגל להוכיח ש... לא ראיתי שעושים כזה עסק גדול, מתפילים, למה לא מדי פעם כנסים קצת תפילים כמו שצריך, מצוות תלמוד תורה, מה? פתאום מגיע הבחירות וכולם יוצאים מכל המפלגות, מכל הזה, וכמה זה קדוש השם, וכמה זה צריך את זה, עושים עסקים. מה קרה? מה יש? מה, בסדר, נגיד שזה מצווה טובה, יש עוד מצוות, מה רק מזה עושים? אני חשבתי שיש פה פשוט דבר מאוד פשוט, באופן טבעי, שהוא חרדי, מתיירה, הוא לא, כל הבחירות זה לא בשבילו, זה לא מצווה. זה אווירה גדולה כל הסיפור של המדינה והכנסת והכל. זה לא כיף להתחבר לדבר הזה. מאיפה מצווה מה לעשות, לבחור בקלפי או להניח תפילין, באופן טבעי להניח תפילין זה דבר נשמע, זה רוחני, זה חיובי, זה מה שאני רוצה. לבחור בקלפי זה ממש לעשות מצווה שלא לשמוע. זה נגד מה שאני רוצה, זה נגד הרצון הטבעי שלי, זה נגד הרוחניות שבי, וזה הבדל ישראל רואים כל הזמן, והם אוחזים שזה מצווה דאורייתא, כי בלי זה לא תצליח להתקדם, ואתה חייבת לו לשמה הזה, אבל כיוון שזה מאוד קשה לבנהלי לעשות כזה דבר לא לשמה, אז הם עושים תוצאה עצום בעשייה, ותדעו לכם שזה מה שעכשיו צריך לעשות. אם לא תעשו את זה עכשיו, אז תדעו לכם שאין אפשרות להתקדם. זה בדיוק הנקודה שפשוט באדם באופן טבעי לא מסוגל להתחבר לעשות דבר לא לשמה, לא דבר שבעצם הוא מקרין רוחניות. ולהגיד לבן אדם, תשמע, אתה חלש, אין מה לעשות, צריך להיות המציאות שלך, זה מאוד מאוד קשה לאנשים שמחפשים כל הזמן ערכים ורוחניות, וזה ערכים. חושבים אומרים להתעלות ולהתקדם, פתאום אתה בא, אתה אומר לו, בעצם, תלכו לאט לאט, אתם חלשים, אל תחשבו שאתם צריכים להגיע פתאום גבוהה. זה קשה לקרות הנפש, זה קשה מאוד. אבל צריך לדעת שזה הניסיון של דורים. זה הניסיון של דורים. כתוב בגמרא, בחז"ל, ראשית גויים עמלק, ואחידו עדי אוויר. אומר הגויים, ראשית גויים עמלק, הוא היה הראשון שנגד לעם ישראל. ואחידו עדי עובד, הוא יהיה האחרון, המלחמה האחרונה תהיה מלחמת עמלק. מה עמלק יש לו יותר מכל העמים האחרים? עמלק, הטענה שלו הבסיסית היא, כל העמים האחרים, עמון, מואב וזה, יש להם תאוות, יש להם רצונות, יש להם מידות רעות, אז עם ישראל היה בגולויות, התמודד עם העמים האלה, נחשף לבעיות והיה אמור לפתור אותם. עמלק אמר דבר אחד, תדעו לכם שאתם דפוקים, זה אמר עמלק, ויזנב בך כל הנחשבים אחריך. בא לנכשלים, הוא אומר לך אתה נכשל, הוא משדר לך, תשמע, כתוב מפורש הוא האמין בקדוש ברוך הוא, ולא יראה אלוקים כתוב, לא כתוב שלא האמין בקדוש ברוך הוא, הוא לא יראה, לא הפחד ממנו. מה הוא אמר? ככה אומר הגאון, הוא עשה ניתוק בין השכל לגוף, בין הראש לגוף. הוא אומר שזה איסוף, שהראש שלו קבור מהתכפלה והגוף מחוץ, כי בראש שלו המושגים שלו גבוהים מאוד, אבל להקרין את זה ולהוריד את זה לחיה, מעשה לחיים שלו, זה אי סוף לא מסוגל. גוי מצד אחד וצדיק מצד שני. אומר המולק, אין אפשרות, אל תספרו סיפורים, להיות מושגים, במושגים גבוהים ולהוריד את זה חיה מעשה. איך הוא עושה את זה? הוא אומר לך דבר אחד, אתה לא מסוגל, אין אפשרות, חבר לך על הזמן, אתה לא רואה ש... אתה לא רואה איזה מושגים גבוהים יש בעולם ואיפה אתה אוחז, אז הוא מוריד את זה. זה התפקיד של המולק בדור שלנו, לייאש את הבן אדם. איך הוא מייאש? הוא אומר לך, תשמע, תיחשף למושגים גבוהים מאוד וזה מה שצריך להיות, הרי אתה לא מסוגל להיות כזה, אז חבר לך על הזמן. והתפקיד שלנו, וככה כל, ראיתי כל גדולי הדורות, כל הדיילי וכל המחנכים וכל החוששים שמדברים על הנושאים האלה, כולם מדברים על הנושא הזה, לדעת את המציאות הזאת, שהניסיון שלנו זה להכיר את הכוחות נפש שיש לנו במושגים שלנו, הגשמיים והחלשים והפחותים, ומפה להתקדם, לא לנסות לקפוץ גבוהה גבוהה. אחד הדברים שראיתי שישוע אייכנשטיין, שילד אהרון, מביא את זה באיזה מכתב, באיזה ספר, אומר, לגבי מצוות עונה. מצוות עונה יש כמה כוונות, למה אנחנו, מה זה מה מצוות עונה? יש את הכוונה לגריה לרבייה, יש את הכוונה למצוות עונה, לשמח לאישה, יש את הכוונה להישמר מן החטא. הרבה נוטים לזלזל בדור שלנו בכוונה הרביעית, שהרגל מביא את זה, ומנסים כל הזמן להתחבר לכוונות היותר איכותיות שבדבר. ואנחנו לא מבינים שבדור שלנו הכוונה הרביעית שברייבד, שאדם חי עם אשתו, רגישות, כל המסתייף מסביב, צריך לדעת לא לזלזל במציאות הזאת שאנחנו נמצאים באיזה מערכת חלשה, חשיפה גדולה מאוד, וכל מיני מצד אחד תאוות, מצד אחד דיכאונות, מצד אחד קשיים, ומי שחושב שהוא יתעלם מעצמו, הוא יעשה רק את הכוונות הראויות, הוא אומר זה לא, צריך לדעת, אברכים צריכים לדעת, הוא מדבר על אברכים, אברכים צריכים לדעת שהכוונה הרבית של הרייבד, שאדם צריך גם לדעת שהוא חלש ואין מה לעשות, הוא חייב להכיר בזה, בכוחות האלה, ומשם הוא צריך להתחיל לעבוד, שלא ינסה להתנתק מהמציאות של עצמו. יותר מזה, רב טסלר מביא, מי שרוצה יש לי מקורות, תקתי את זה. הרב טסלר מביא, יש לי מביא, רבי ניסים גויין אומר, את ההלכה הזאת שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, שאדם צריך לתוך שלא לשמה, אומר הרב טסלר, כתוב שם בווידוי, את אשר החמרת הקלתי, ואשר הקלת החמרתי. הוא שואל, אשר החמרת הקלת, אני מבין. אשר הקלת החמרת, מה הבעיה? מה הבעיה באשר הקלת החמרת? אז אני מחמיר, אני יותר צדיק, מה יכול להיות? אומר הרב טסלר, עומד בן אדם ואומר, מה ככה לשון שלו? מה אני צריך להתלכלך עם כל אלו מה זה? מה אני צריך להתלכלך עם כל אלו מה זה? אני אעשה לשמה! הוא לא מבין שבלי ההתלכלכות הזאת, בלי השלוי לשמו שלו, אין לו אפשרות לבוא ללשמו. הוא אומר, זה הצעת היצר שיכול לאבד את כל חיי הנצח שלו. ככה לשון שלו, את כל חיי הנצח שלו, הוא יאבד על ידי זה שהוא עושה לשמה. בגלל שהוא פועל לעשות לשמה, אז הוא יאבד כל חיי, אתה חייב להתלכלך, השלוי היא לשמו, לדעת את המציאות שלך, איפה אתה עומד, ומפה להתחיל לגדול. אין אפשרות אחרת. הנקודה הזאת היא מאוד לא מדוברת בצורה חזקה, במיוחד אני אומר בדור שלנו, שדברו כל הזמן על מושגי ומה צריך להיות וכדומה, זה לא הולך בשטח. כל אברך יודע לצטט ציטטות מה זה תיר עם הרב שמיים, מה מצפים, אבל בשטח זה לא עובד מהסיבה הפשוטה, שזה לא יכול להיות שכל חיי הרוח יישבו באוויר. זה חייב להיות על הנפש של האדם ועל הגוף של האדם. זה הרב טסלר מסביר, הוא אומר, למה באמת זה צריך להיות ככה? למה שלא לשמור חייב לבוא לשמור? למה חייב הלוז'ינור אומר שמתוך שלא לשמור יבוא לשמור הכוונה שאין אפשרות להגיע לעשייה שנשמה אם לא תעבוד שלא לשמור? ככה אומר חייב הלוז'ינור. אז הרב טסלר שואל, למה? למה באמת זה ככה? הוא אומר, כי התפקיד של האדם זה לחבר את המושגים הרוחניים לחיי המעשה שלו, לנפש שלו, הנפש החילונית. הנפש שלו לא חרדית, היא לא דתייה. היא רוצה הנאות, אהבות, אתה צריך לשכנע אותו כל הזמן להתקדם. הוא אומר, זה חייב להיות רק מדרגה אחר מדרגה. אין אפשרות בקפיצות לדבר הזה. רק מדרגה אחרי מדרגה. לכן, אם תתחיל כל הזמן לשמה, אתה מתנתק מהמציאות שלך. אתה יכול לשמה שרת מוסר, להיות באורות גבוהים. אחרי יומיים, אתה חוזר למציאות שלך, הנפש היא השולטת באדם. והנפש שלך נשארת אותה נפש פשוטה. התפקיד שלנו זה לעשות כל הזמן דרגה אחרי דרגה, לקחת את הרוחניות, להכניס שלא לשמה, כן, להשתמש בשלא לשמה ולעבוד ביחד. כמובן שמתוך מטרה להגיע לשמה. לכן, צריכים לדעת שרוב הבעיות, לכן אני חוזר על זה, לפני שמתחיל לדבר על שלום בית, כל הבעיות האלה, מציאות מוכיחה שאנחנו כולנו, עיקר הבעיות שלנו זה מין תסכול וייאוש, וזה מוליד פחדים, דאגות, תסכולים ואכזבות, שזה עוצר אותנו ממש להתקדם את הדברים הפשוטים שאנחנו יכולים לעמוד בהם. וזה ניסיון עצום, זה ניסיון, זה לא איזה דרשה ונגמר הסיפור. זה ניסיון, כמובן שהדבר הזה מוריד את הביטחון העצמי, את האמון האישי בנו, ואנחנו מתחילים להיות פתאום איזה אנשים חלשים, מפוחדים. התפקיד הפשוט והבסיס כדי להתקדם בכלל בכל תחום, אם אתה לא תהיה לך ביטחון עצמי ואמון עצמי בעצמך, אין לך סיכוי להתקדם. והניסיון שלנו בדור הזה, זה כל הזמן לתת את התחושה, אתה דפוק, אתה לא בסדר, אתה מתוסכל, וההשלכות של זה אחר כך זה ציפיות שימלאו לי את החסכים שלי, ואת הזה, וזה אין אפשרות שזה יקרה דבר. עוד בעיה, פה זה כבר חצי פתרון קצת, שנובעת מהמציאות החיים שאנחנו חיים בה. כיוון שאנחנו כל הזמן בתחושה של פחד, שאנחנו צריכים להגיע למשהו, דיברנו שגם כשאני עובד על זה, אנחנו עובדים בצורה כזאת שאני עכשיו צריך לגמור מסכת מסוימת. ואני כל הזמן ביעד לגמור את המסכת. ואני כל הזמן בודק את עצמי, אני מתקדם או לא מתקדם המסכת? מתקדם או לא מתקדם? כל הזמן, אני בסדר או לא בסדר? אני שורד או לא שורד? או מה אני רוצה להיות? אני רוצה להיות... יש לנו כבר איזה קודים, מה אנחנו רוצים להיות כבר? אני רוצה להיות כזה, להיות רב, רוצה להיות גודל, רוצה להיות רשיבה, אני רוצה להיות תלמיד חוכם. יש לנו כבר איזה מטרה שאנחנו בונים אותה כבר, ואנחנו כל הזמן אמורים להגיע לשם. זה נותן תחושה כל הזמן שאני עוד הפעם צריך לרדוף אחרי משהו. ופה צריך לדעת יסוד גדול גם בפסיכולוגיה, וגם בעבודה רוחנית זה אותו דבר ביחד. זה גם בעלי המוסר אומרים את זה, וגם בכוחות הנפש, כולנו מדברים על הנקודה הזאת. ההתקדמות של האדם, ההתפתחות שלו, הנפשית, הביטחון העצמי שלו, האמון שלו בעצמו, ובכלל התפתחות נפשית בכל מיני תחומים, וכן התפתחות רוחנית, זה לא דבר שאתה אמור לשים לב לזה. אין אפשרות, אם אדם כל יום יבדוק את עצמו, רגע, התקדמתי או לא התקדמתי? אני רוצה עכשיו להיות ככה, אני מתקדם או לא מתקדם? הנה אני, הבדיקה הזאת היא לא יכולה להיות, כי זה גם לא עובד ככה. אנחנו בכלל לא בונים שום דבר בעצמי. אין לנו שום בנייה. זה לא שאנחנו עכשיו, אנחנו בונים את עצמנו בצורה שאני פועל, שאני אהיה לי ביטחון עצמי. ביטחון עצמי זה דבר שאמור לבוא ממילא. זה אמור לבוא מעצמו. אם אני אעשה את הפעולות שלא מפריעות לביטחון העצמי לבוא, אם אני אעשה את הפעולות שלא יפריעו לחיות הטבעית שלי לזרום, אני אתקדם מעצמו. זה מאוד מגיע מצד אחד, וזה מאוד מסדר את הדבר. ראיתי שאחד שאומר, אומר, וחיי עולם נטע בתוכנו. מה זה נטע? הוא אומר, אדם, מה התפקיד שלי בעולם? מה התפקיד שלי בעולם? הוא אומר, אין שאלה כזאת. הוא אומר, כמו שאתה נוטע עץ באדמה, ואחר כך העץ מתפתח מעצמו, אתה לא שואל, בואי נה, רגע, נטע את עץ באדמה, מה יצא מהעץ הזה? אולי הפרסקים, אולי הגסים, אתה לא צריך שום דבר. אתה תטע באדמה, תשקיע אותו כמו שצריך, תעשה את כל העבודות, ומעצמו יגדל, יוציא פירות, יעשה את העבודה. לא תעשה שום פעולה, רק אל תפריע לו לגדול, ותעשה את השימורים שיגדל טוב. אומר, גם האדם עבדה רוחנית עם עצמו, חיי עולם נטע בתוכנו. כל אדם שנולד, כבר טמון בו האופי שלו, היכולות שלו, וגם ההצלחות הרוחניות שלו. הוא אומר, אין שום התעסקות בזה, אתה לא צריך להילחם. מה אני אהיה? רגע, אני אפריך שאלה אותך, אבל מה אני אהיה עכשיו? מה יהיה עוד 5 שנים איתי? אין שאלה כזאת, הוא אומר, זה יבוא מעצמו. אם אתה לא תפריע לעצמך, לא תפריע לחיי הגדילה שלך הטבעיים לזרום, זה יבוא מעצמו. מה קורה? אנחנו מאוד לא נותנים לעצמנו. אני רוצה למשל, יש לי נטייה ללמוד, נגיד, דוגמה, גיוס. יש לי פחד, מה פתאום? מה יגידו עליי? אז אני עוצר את ההתפתחות הטבעית שבי בכל מיני פחדים של סטיגמות ומחשבות חיצוניות וכולו, שהם עוצרים. עוד פעם, הפחדים בדור שלנו זה עיקר הבעיה. הפחדים והאכזבות והחוסר ביטחון עוצרים לנו, חוסמים לנו את ההתפתחות הטבעית שכבר טמונה בנו. בכל התחומים, גם בנפש וגם ברוח. ולכן אתה יוצא פתאום איזה מצב, חיים חדשים שאתה מחליט שכזה מה שאתה רוצה להיות. ראיתי ברצקל אברהם, ברצקל לוינשטיין אומר שיש אנשים שחיים על כוחות שאולים ועל זהות שאולה, כך הוא אומר. כביכול אתה רוצה את איזה תלמיד חוכם, אתה מדביק אצלך איזה תלמיד חוכם שראית אותו, אני רוצה את כמוהו. יש לך את הכוחות שלו? מה אתה חי על הזהות שלו? זה אתה, זה הכוחות שלך, מה אתה נופל עליו? הוא אומר, ואז מה קורה? אדם לא מאיר, אדם לא מאיר בעצמו, אתה רואה? אדם שהוא גם תלמיד חוכם יכול להיות. זה לא נביאה פנימית מעצמו, זה לא איזה נטייה שגדלה, זה פשוט הדבקות של כל מיני מצבים שאומר שאין אפשרות. אמור מעטה, אני רוצה לסיים, זה נושא שצריך להריך עליו, בראש אמרנו אולי להריך עליו. אין מושג התפתחות רוחנית ונפשית שאתה אומר, אני אבדוק את עצמי כל הזמן. תלך בגישה, תסיר את החסמים הזה, תכיר במציאות שבך, גם בחולשות שלך, גם במגבלות שבך, תדע להתמודד בצורה הנכונה מתוך החולשות, אתה תראה שפתאום אתה גודל ומגיע לגבהים שלא חלמת שתגיע אליהם. ביטחון עצמי זה לא דבר שאני יכול לדבר עליו. זה דבר שהטיפה אדמה מרגיש איזה ביטחון עצמי פתאום. הוא גם לא עובד על זה, זה בא מעצמו. הביטחון עצמי קיים באדם, אנחנו לא נותנים לו להתפתח. אם לא נחסום אותו, הוא יתפתח בעזרת השם, נעשה ונצליח.